אוקיי, אם כן אז נדבר. טוב, אנחנו אתמול וביום חמישי עסקנו יותר באידיאל של חיי תורה, כפי שראינו שהאידיאל הוא צריך להיות איזושהי תוכיות אלוקית שנמצאת בתוכו של אדם, בפנימיותו של אדם. התוכיות הזאת מביאה לידי ביטוי את כלל הכוחות. שמח בחור בילדותיך ודע כי על כל אלה ויחי אלוהים במשפט, יצר הטוב ויצר עצרה ויצר הטוב, כל מה שדיברנו. ואז באמת האדם מגיע לשמחה פנימית שהיא לא תלויה במאורעות המשתנים, ומהמקום התוכי הפנימי הזה, המוחלט הזה, הוודאי הזה, מהמקום הזה נשלחות קרניים לכל הפעילויות והביטויים החיצוניים. זה האידיאל. עכשיו השאלה, איך מגיעים לאידיאל הזה? איך מגיעים באמת למדרגת חיים כזאת שהאלוקי כל כך חי באדם שאין סתירה בין חומרי לרוחני, בין כללי לפרטי, בין שינויי מצבים, אלא יש איזו ודאות פנימית, ומהוודאות הפנימית הזאת הכל בעצם משתלשל החוצה. אז יש לפנינו כמה מקורות שאולי עוסקים ב, לא הייתי אומר צדדים שונים, אבל בהתנסחויות שונות ובביטויים שונים, אבל בגרעיניות של הדברים בעצם כל המקורות זורמים לאותו כיוון. אז בואו נתחיל, כמו שאמרנו אתמול, בואו נתחיל בספר אורות, פרק ספר אורות ישראל, פרק א', פסקה ו'. איך באמת אנחנו יוצרים את המציאות התוכית הזאת? דף 31, מקור מספר 1. אומר הרב, שתי נטיות מתרוצצות, הננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. המשפט הזה הוא משפט יסודי מאוד. שתי נטיות, זה אומר, שני כוחות חיים שהקדוש ברוך הוא נטע בטבע האדם. זה לא שהאדם עשה אספת חברים עם הכוחות שלו והחליט שאלה הכוחות שלו. לא, אלא יש נטיות שטבועות בו כטבע, כתכונה, ואת שתי הנטיות האלה הוא יכול להטות לאן שהוא רוצה. אבל שתי הנטיות האלה נמצאות בו לפני בחירתו החופשית. לאן הוא מטה את הנטיות האלה? נטייה, לשון הטייה. לאן אתה מטה אותן? זאת הבחירה החופשית. אבל האם אני יכול להכריע שתהיה לי או לא תהיה לי נטייה כזאת? לא. אם כן, אנחנו עכשיו הולכים לפגוש את שני מרכזי החיים, שני מרכזי הכובד, שני מרכזי הכוחות שנמצאים באדם, שהרב קורא להם שתי נטיות. עכשיו, שתי הנטיות האלה מתרוצצות. מתרוצצות הכוונה שהן לא, א', הן לא יושבות באפסנאות ומחכות שנפעיל אותן. אלא שתי הנטיות האלה הן נטיות פעילות, נטיות אקטיביות. לא רק שאין מתרוצצות מלשון רצות, כלומר פועלות, אלא אין גם הם גם מנסות לרוצץ את הגולגולת אחת של השנייה. כלומר שתי הנטיות האלה מתרוצצות מלשון ריצה ומתרוצצות מלשון רציצה. כלומר יש שני כוחות חיים שתכף נראה שהם כנראה כלפי חוץ כל כך הפוכים, ושני הכוחות האלה טבועים בנו כטבע. הבחירה החופשית שמוטלת עלינו זה להטות אותם לכיוון הנכון, ושתי הנטיות האלה כל הזמן אקטיביות, כל הזמן פעילות, והן פעילות אחת נגד השנייה. שתי נטיות מתרוצצות, איננו פוגשים בנפש האדם, לשתי מגמות מחולפות, שתי מטרות שונות. כל נטייה יש לה את המטרה שלה, את האידיאל שלה, את הייעוד שלה, היא מה שנקרא הולכת עם האישיות שלה עד הסוף. מה הן שתי הנטיות? השתי הנטיות האלה נקראו אצל חכמים, קדמונים ואחרונים, בכל מיני צורות. בגדול קוראים להם יצר טוב ויצר רע. בגדול קוראים להם נפש בהמית ונפש אלוקית. בגדול קוראים להם חומר וצורה. בגדול קוראים להם אפר מן האדמה ונשמת חיים. בקיצור, כוחות חיים טבעיים, כמו שראינו אתמול, שמח בחור בילדותיך, וכוחות חיים אלוקיים, שזה הכוח האלוקי, הנפש האלוקית שבאדם, נשמה. אז נקרא לזה איך שנרצה, נקרא לזה יצר רע ויצר טוב. נקרא לזה חומרי ורוחני. נקרא לזה רע וטוב. נקרא לזה תפל ועיקר. נקרא לזה בכל מיני כינויים, זה לא משנה. שתי הנטיות האלה טבועות בנו כטבע. נרצה או לא נרצה. אדם לא יכול לעקור מתוכו את נפשו הבהמית, את היצרה שלו, את אפר מן האדמה שבו, ואדם לא יכול לעקור מתוכו, ירצה או לא ירצה, את נשמת חיים שבו, את הצד האלוקי שבו. ושתי הנטיות האלה כל הזמן רצות זו מול זו וזו כנגד זו. אם כן, שתי נטיות מתרוצצות, איננו פוגשים בנפש האדם לשתי מגמות מחולפות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע. למלא את כל שאיפת הרע, אין הכוונה רע במובן שאנחנו קוראים לו רע. אלא רע במובן של הטבעי שלא מואר מהאור האלוקי. כשהטבעי לא מואר מהאור האלוהי, שהבהמי לא מכוון על פי האלוקי, כשהיצר הרע, כוחות החיים הטבעיים שדיברנו עליהם אתמול, שהם כוחות חיים עצומים בנפש האדם, אבל שהם בעצמם לא יודעים להבחין בין ישר לעקום, בין מותר לאסור, בין טוב לרע, כשהם פועלים מעצמם בלי הכוונה של כוח שמסוגל לנהל אותם מלמעלה, אז זה יקרה רע. לכן שאיפת רע זה לא עניין של שחיתות, אלא שאיפת רע הכוונה שהטבעי לא מדוד ולא מתועל על פי האלוקי. אז נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר שזה הגוף, בין מצד הרוח שזאת הנפש. אז יש נטיות טבעיות, נקרא להן רעות אם הן לא מוכוונות על פי הערך האלוקי, ברמת הגוף, יצר אכילה, שינה, רעיות וכו', ויש נטיות נפשיות, רוחניות, נקרא להם יצרה, כבוד, אגו, גאווה, כעס וכו'. קמצנות, כל הנטיות הרעות. אז נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר זה הצד הגופני, בין מצד הרוח זה הצד הנפשי, שהמשותף לשני אלה שהם כוחות עיוורים, כמו שאמרנו הרבה פעמים. שאין, כלומר, התאוות היותר שפלות מצד הרוח, שאין עוד מתרחבות ומספחות באוזן את האדם כקנאה ושנאה, וכיוצא בהן הרבה יותר מאשר הקלקולים או הנטיות החומריות האלה. אז זה מצד אחד, בואו נקרא את כל החלק הזה. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שאין, הרוח, עוד מתרחבות ומספחות באוזן את האדם כקנאה ושנאה וכיוצא בהן. עד לכאן נטייה אחת, שהתורה קוראת לה בכותרת כללית עפר מן האדמה. ולעומתה, והגמרא קרא לה יצר הרע, וספר התניא קרא לה נפש בהמית, וכולי כל, והמהר"ל קרא לה חומר. בקיצור, כל אחד מהשלבי החכמים במהלך הדורות הגדיר את זה בצורות קצת אולי שונות, אבל העיקרון אותו עיקרון. ולעומתה, הנטייה השנייה שגם היא נמצאת בטבע האדם בלי בחירתו החופשית, אלא תבועה בו כטבע מלמעלה למטה, וגם היא רוצה לצאת אל הפועל. ולעומתה לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב המתגלה לפעמים ברוחו של אדם. לפעמים זה מתגלה. הטוב זה האלוהי. אדם קרוב אצל עצמו, זה מצד הבהמה. אדם עלי חסד, זה מצד האלוהי. מה הקדוש ברוך הוא חסד? אף הוא חסד. ולעומתה לא נוכל להתעלם לראות את שאיפת הטוב המתגלה לפעמים ברוחו של אדם. שכל העולם כולו כדאי אולה, כדאי הוא בשביל הגשמת שאיפת הטוב אפילו לפעמים. להשכילו ולהטיבו את האדם עם השאיפה הזאת מתגלה, ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. עד לכאן הגדרה של שתי הנטיות, והמציאות של שתי הנטיות, זו כנגד זו. המשפט הבא מגדיר יותר חריף את המאבק בין הנטיות. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, ולהיות היא השלטת בקרב הלב. כל נטייה רוצה ליצור את הגדר, ומחוץ לגדר אף אחד לא נכנס, רק היא. היא נמצאת בפנים, אף אחד לא ייכנס חוץ ממנה פנימה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, ולהיות היא השלטת בקרב הלב, ומלאה את כל רוח והנפש. היא רוצה למלות את האישיות של האדם, שהאדם כביכול יבוא על סיפוקו, אם היא תצא אל הפועל. והאדם, והניגוד הזה, הוא מריש את הלב, הוא ממלא את החיים חלחלות. אדם שהוא אדם בעל הקשבה פנימית, הוא חי במלחמת עולם מתמדת. במלחמת עולם מתמדת בין שתי הנטיות האלה. בין הנטייה שהיא הטבעי, שרוצה לצאת אל הפועל, אשמח בחום ילדותיך, לבין הנטייה של אלוהי, שהתורה אמורה לשים את המשפט, דק על כל נביא החלומים במשפט. והניגוד הזה הוא מרעיש את הלב, הוא ממלא את החיים חלחלות. יש איזו מציאות של הרעשה בלתי פוסקת בתוך האישיות פנימה של האדם, ויש לה, להרעשה הזאת, השפעה על החיים, השפעה על המציאות ממש. והאדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, ובלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. עכשיו, מה זה לחיות חיי תורה? לחיות חיי תורה זה לקחת את כל מה שאמרנו פה, ולכוון לכיוון הנכון. בדיוק מה שלמדנו ברש לקיש, ברבונה, סליחה, על הפסוק של שלמה המלך, דע, שמח בחור בילדותיך. זה נקרא חיים של תורה. כלומר, לקחת את כל הכישרונות, כל הכוחות, הנמוכים והעליונים, החומרים והרוחניים, יצר טוב ויצר רע, ולקחת את כל התרכובת הזאת, ליצור את היחסים הנכונים בין הכוחות, וכולם, הרי שלך לפניך. כך נע, את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועליהו לעולה. כמו שדיברנו אתמול, רק שנייה אחת. עכשיו, איך מגיעים למצב הזה? איך מגיעים למצב שבו כל הופעות כוחות החיים הם באמת מכוונים אל האלוהי? לא האלוהי שזרק את החומרי, אלא האלוהי שהוא בתוך סמך מחור בילדותיך. איך מגיעים לזה? הרי האדם חי במלחמת עולם פנימית. כל אדם שהוא מספיק כן וישר עם עצמו, יודע שהוא חי במלחמת עולם מתמדת. אז נכון שהמלחמה הזאת היא לובשת צורה ופושטת צורה, וככל שאדם בחר לעצמו מסלול יותר ברור ועקרוני, אז המלחמה היא יותר על פרטים ופחות על עקרונות. היא יותר בשוליים ופחות במרכז. נכון, לא אמרנו שלא. אבל המלחמה היא מלחמה. היא נמצאת. זה דבר מדהים, הגמרא במסכת סוכה, שכשתהיה הלוויה ליצר הרע, ויצר הרע בגמרא סתם זה יצר המין, אז אפילו אז יפרידו בין גברים לנשים. אבל כבר יעשו הלוויה ליצר המין. אז למה צריך לעשות הפרדה בין גברים לנשים? בזמן ההלוויה של יצר הרע, עושים הפרדה, כדי שלא יקפוץ היצר הרע מהמיטה של המת. מוזר. זה רק להבין עד זה מגיע. זה מזכיר קצת דברים מזעזעים של הרב חרלאפ, על פי המקובלים. המקובלים כותבים ששטן, כידוע, השטן שולט 364 יום בשנה. יש יום אחד בשנה שאין שטן. אין יצר הרע. יום כיפור. יום כיפור כולנו כמלאכי השרת. אין יצר הרע. שואל הרב חרלאפ, הרי הגמרא בעצמה אומרת מסכת יומא, כמה לצערנו הרב בתולות נבעלו בנהרדיה ביום הכיפורים. אתה רואה אנשים חוטים ביום כיפור. אם אין יצר הרע, איך חוטים? אין יצר הרע. אין יצר הרע יום אחד בשנה. אז איך אדם חוטא אם אין לו יצר הרע? תשובה אומר הרב חרלאפ מזעזע. לפעמים המציאות של החטא באדם היא כל כך תבועה בתוכו, שהוא כבר לא צריך יצר הרע בשביל זה. הוא בלי יצר הרע כבר, הפדלים של האופניים כבר מתגלגלים. הרגליים שלו לא צריכים לגלגל את הפדלים. לסוף את הפדלים, מכוח האינרציה. זה עזר. אני לא רוצה להיות תקיף מאוד, אבל מריבה בבית כנסת ביום כיפור, לא צריך להגיע לבעילה אסורה. מריבה בבית כנסת ביום כיפור. כעס, קפדנות, גאווה, עקשנות וכו'. מאיפה זה בא? אלא, לצערנו, לפעמים המציאות היא כל כך כבר, אתה כל כך שבוי בתוך המציאות של העקשנות והעמידה על דעתך וחוסר הוויתור והכעס, וזה מגיע לי ולא לך, שאפילו ביום כיפור עצמו זה כבר קורה. חס ושלום. כך אומר הרב חרלאפ. זה הזה. לכן המלחמה הזאת היא מלחמה מתמדת. עכשיו השאלה איך עושים שלום. איך יוצרים שלום בין הכוחות שכל אחד מושך לכיוון שלו וכל אחד רוצה להשתלט על כל הקופה. אומר הרב שתי אפשרויות, והנה אנחנו נכנסים לסוגיה שלנו. עכשיו הדרך המעשית להגיע לאידיאל שדיברנו עליו בימים האחרונים. והשלום מתכונן, יש כמה דרכים לעשות שלום. או על ידי כבישת אחד מן הצדדים בדרך כניעה לצד השני. אפשרות אחת זה שפשוט כוח אחד מבטל את חברו. מצמצם או עד כדי מבטל את חברו. זה סוג של כניעה. עכשיו, אם אפשר להוסיף עוד חצי משפט, הכניעה הזאת יכולה להיות לא רק שחור לבן, כלומר, או רק הרוח מנצחת את החומר, או רק החומר מנצחת את הרוח. אלא הכניעה הזאת יכולה להיות בהתחכמות יתרה. כלומר, כשאני חי חיים חומריים, אז החומר מנצח אצלי את הרוח. כשאני חי חיים רוחניים, אז הרוח מנצח אצלי את החומר. אמרנו פעם, כדי להסביר את זה קצת יותר מדויק, שאדם יכול לחיות במקביל בשלושה גנים. גן אחד, גן חיות. כשהוא מטפל בענייני החיה שבתוכו, אכילה, מין וכדומה, אז הוא מתנהג כמו חיה. בגן חיות, אהיה כחיה. אחר כך הוא עולה לגן אדם, שכל, מוסר טבעי, כשהוא לומד מתמטיקה, כשהוא לומד פיזיקה בספרייה, יושב בשקט, הוא מתנהג בנימוס, הוא לא עושה רעש. אז הוא חי בגן אדם. וכשהוא בא לבית המדרש, אז הוא עכשיו שייך לגן אלוהים. אז הוא חי במקביל בשלושה גנים. גן חיות, גן אדמים נקרא לזה, גן אדם וגן אלוהים, גן מלאכים. עכשיו, מה שכאן הרב אומר, שכוח אחד מכניע את חברו, אז זה לא שאני הכרעתי שכל החיים שלי יהיו מלאך, ואני עכשיו זורק את החיה שלי. או שאני החלטתי שכל החיים שלי הוא חיה, ואני זורק את האדם שבי. זה גם אפשרות, אבל זה לא חייב להיות כזה קיצוני. האדם מצא לעצמו פתרון יותר מתוחכם. כי כשאתה מבטל כוח אחד, אז אתה מרגיש שחלק מהעצמיות שלך חסר. כשאתה בחרת בגן חיות ולא בגן אדם, אתה מרגיש סוף סוף פנימה שהאדם שבכלל לא מופיע. שהאלוהי שבכלל לא מופיע. גן מלאך איבדת. או להפך, כשאתה בוחר בגן מלאך ומאבד את גן חיות, מה עם החיה שבך? אז הבחירה הקיצונית הזאת, של כוח אחד שמכניע את חברו, מצד אחד זה פתרון נוח. כי זה מסלק את כל המערבולת הזאת, ואומר, אני בחרתי במסלול הזה, זה המסלול שלי. אבל מצד שני, כשאתה קצת מקשיב לעצמך, אתה מרגיש שאיבדת כוחות חיים. משהו חסר לך. אז האדם יצר פתרון יותר מתוחכם. שהוא בוחר בשלושת הכוחות, רק שלושה כוחות שלא נפגשים. קווים מקבילים שאינם נפגשים. תלוי באיזה תחום אני נמצא. כשאני בתחום החיה, החיה שבי הכניעה את הכוחות. כשאני בתחום אדם, האדם שבי הכניעה את הכוחות. כשאני בתחום מלאך, המלאך שבי הכניעה את הכוחות. זה פתרון, מבריק הפתרון הזה. כי אתה מרגיש שאתה מוציא מהכוח אל הפועל כביכול את כל הכוחות, אבל זה לא נקרא חיי תורה. אתה חי אחד ליד אחד ליד אחד. זה לא מציאותי אצל אדם שהוא מספיק ישר וכן ומבל הקשבה אמיתית. הקשבה עצמית אמיתית, אבל אדם שרוצה להוציא את הכוחות אל מכוח לפועל, והוא לא כל כך ישר עם עצמו, והעיקר שהוא לא הרגיש שהוא מפספס כאן משהו לגמרי, אז זה מאוד נוח הפתרון הזה. זה מאוד נוח.
גם אדם שרוצה לעשות את זה, הוא לא יכול, כי אם תוקף אותו עכשיו את הארבעה,
הוא יכול עכשיו להיות אותו בגן האדם, אבל אתה לא תקוף אותו. אוקיי, אז הוא יגיד, עכשיו אני יוצא להפסקה מגן אדם לגן חיות. מותר לצאת להפסקה.
אז כאילו שהוא עושה את זה,
כן, הוא חייב להפסקה, הוא אומר, יהיה חיה בחייתך, איך נקרא לזה, משהו כזה. ואדם באדמיותך, ואלוהי באלוהיותך, משהו כזה. הוא חי במקביל בשלושה גנים. דרך אגב, הבחירה הזאת, היא בחירה, אני לא רוצה להגיד של האדם המצוי, אבל זאת הבחירה הכי נוחה. כי אתה כאילו חי את שלושתם, אבל אתה בעצם לא חי אף אחד מהם. זה לא רק תפסת מרובה, לא תפסת. אם חיי תורה זה זרם אחד, זה שמש, שממנה יוצאים שלושה קרניים. שלוש קרניים. אז זה לא שלושה או שלוש שמשות. במציאות שתראו מקודם, אדם חי שלוש שמשות שונות. הוא חי שמש חיה, שמש אדם, שמש מלאך. הוא לא חי שמש מלאך שמאירה את החיה, שמאירה את האדם, שמאירה את המלאך. זה לא המצב שלו. חיי תורה זה כשהמלאכי שבאדם, האלוקי שבאדם, הוא מאיר את הכל. הוא מניע את הכל. זה חיי תורה. זה מה שדיברנו בשורים הקודמים. אבל הפתרון הזה של הכובש, אנחנו לא מדזלים בפתרון הזה. זה כשכוח אחד כובש את חברו, מכניע את חברו. השאלה אם הוא מכניע אותו לגמרי, או הוא מכניע אותו חלקית. אבל המשותף שיש כאן הכנעה, כי כשאדם חי באיזה מין סתירה פנימית, פיצול אישיות כזה, בין הכוחות שלו, אז אנחנו לא מזלזלים בזה. אדם שיצליח לנצח את יצר השינה שלו, את יצר הגאווה שלו, כי האלוקי שבו התעורר והוא לא התגאה והתעורר בבוקר. אשריך, ישר כוח, כל הכבוד. צריך לחזק אדם כזה. וכולנו כאלה. כולנו צריכים להיות כובשים. כולנו חיים במלחמה המתמדת הזאת, ואנחנו צריכים לפעמים לעשות הורדת ידיים ולנצח את הניצחון הנכון. אנחנו לא אומרים שלא. אבל זה לא המצב האופטימלי. זה לא האידיאל שמהם אנחנו שואפים. זה השלב הראשון שיכול להיות שהוא ייקח כל החיים. תכף נראה שאולי זה כל החיים. כי כל החיים, אני מקדים לעצמי עוד משפט אחד. כי כל החיים בעצם זה מעבר ממצב שבו אתה במלחמה כשכוח אחד מכניע את חברו, למצב שבו שני הכוחות כבר שותפים לתהליך. ואז אדם כובש בתחום מסוים, נהיה ישר באותו תחום. ואז הוא כובש בתחום חדש, ונהיה ישר באותו תחום. והוא כובש בדקות של אותו תחום. כלומר, זה הולך ונהיה הרבה יותר דק. הרבה יותר מדוגדק כל הדברים. הנה נקרא את זה. והשלום מתכונן על ידי אחת משתי אפשרויות. כבישת אחד מן הצדדים בדרך כניעה לצד השני. אתם זוכרים, כשלמדנו כנסת ישראל, אז דיברנו על זה. או... לא, שהתכונה הישראלית זה יכולת לגלות את כל הכוחות ביחד. אז עסקנו בזה. רק שנייה, בוא נקרא את שתי האפשרויות. והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים בדרך קנייה לצד השני. זאת אפשרות אחת. שנגיד בצד האידיאלי, האלוהי מכניע את החומרי. או אפשרות יותר עליונה מזאת. או משהו למעלה מזה, בדרך קריטות ברית והתאחדות גמורה, באופן שהצד המנגד או המנוגד, מתהפך כולו עם כל כוחותיו, לצד שכנגדו לחם. אז יש יצר טוב נגד יצרה, ויש יצר הרע עם יצר הטוב. יש הוא לעובדו בלבך, לבית אחת, יצר טוב, ויש הוא לעובדו בכל לבביך, ביצר טוב ויצר רע. אז האידיאל זה בכל לבביך. האידיאל זה שהאלוהי יאיר את הטבעי. זה האידיאל. הדרך להגיע לשם, זה שלב א', שתהיה מלחמה בין אלוהי לטבעי. אני אומר את זה בשפה הכי ברורה. נראה בהמשך כמה שנספיק. השבוע. המידה האידיאלית שדיברנו עליה בימים האחרונים היא מידת הקדושה בספר מסיעת ישרים. מידת הקדושה החותמת ספר מסיעת ישרים, שהיא בעצם המציאות של האדם, שהיא מציאות של זרם חיים אחד שמאיר את הכל, וגם מהמעשים החומריים יונקים מאותו קודש אלוקים, בסדר גמור. אבל הדרך להגיע לקדושה על פי הברייתא, על פי מסיעת ישרים, זה הפרישות. בפרישות אתה יוצר חציצה, אתה יוצר הפרש, אתה יוצר הבדלה. ורמאי ושקרן, מי שחושב שהוא יכול להגיע לקדושה בלי הפרישות, אין דבר כזה, זה בלוף, זה לא אמיתי. כל אחד מאיתנו צריך לעבור בשלב הראשון, וכל שלב בחיים של התפתחות. אז באותו תחום שאתה מתפתח, אתה בהתחלה כובש ואחר כך אתה ישר. ושאתה מתפתח עוד יותר, אז בדקות היותר עליונה הזאת אתה כובש, ואחרי זה אתה בעזרת השם נהפך לישר. אז זה כל הזמן כובש ישר, כובש ישר, כובש ישר. רק זה הולך ונהיה, הפירמידה נהיית הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מחודדת. לכן אי אפשר להגיע למידת הקדושה בלי הפרישות. הפרישות היא הכרחית, הכבישה היא הכרחית. אבל ודאי שאי אפשר להתעקע כאידיאל במידת הפרישות ולוותר על האידיאל של מידת הקדושה. האידיאל זה לא הפרישות, האידיאל זה הקדושה. לכן אומר הרב עוד פעם, המשפט האחרון, איך אדם עושה שלום? והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים בדרך קנייה לצד השני, בין באופן מוחלט, בין באופן חלקי, כפי שתיארנו מקודם. זה אפשרות אחת, כבישה, כובש, מה שהרמב"ם קורא מתגבר, כלומר שני כוחות נאבקים והאחד מתגבר על חברו, או משהו למעלה מזה, בדרך כריתות ברית והתאחדות גמורה. עד כדי כך, באופן שהצד המנוגד מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם, ושניהם מצטרפים לעבודה לכיוון החיובי. עוד משפט אחרון. על כן ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות, שיסודי חיי האדם הפרטי והחברותי נבנים עליהם. מלחמת העולם הזאת זה יסוד החיים הפרטי ויסוד החיים של החברה. ויש שתי אפשרויות איך אנחנו צריכים השוואה בין התשוקות האלה. או הכנעה של כוח אחד את חברו, תשוקה אחת את התשוקה השנייה, או ביחד מהמקום האלוקי אל המקום הטבעי שמואר מאור האלוקי. זה שני מסלולים שונים. מהמקום הזה עכשיו יהיה אפשר להגיע גם למסילת ישרים. הרמח"ל במסילת ישרים פרק ד', במידת הזהירות, שהוא מדבר על שלושת המדרגות, שיש מי שהוא ההמון שרוצה את השכר פה, ויש מי שהוא רוצה את השכר שם, ויש מי שהוא עושה את האמת מאשר היא אמת. ואותו דבר הרמב״ם, כשהרמב״ם מדבר בהקדמה לפרק חלק על אותו ילד קטן שרוצה חתיכת אגוז או חתיכת דבש, וככל שהוא מתבגר אז הוא צריך את הפרס ברמה שלו, אבל המשותף זה שזה לא לשמה, זה לא שהאלוהי חי בתוכו, הגירוי החיצוני מעורר אותו לזה. אז הרמח"ל דיבר על עירת העונש ועירת חטא ועירת הרוממות, והרמב"ם דיבר על לא לשמה ואחרי זה על לשמה, אבל ותכף אולי נקרא כמה דברים שידועים, אבל הכיוון זה הכיוון. אם האדם חי בהכנעה, אז כדי שהוא יגיד פרק תהילים הוא צריך לקבל קרמבו. אז הקרמבו הכניע אצלו את אי הרצון לומר תהילים. זה ילד קטן, נכון? ילד קטן, אמר הרמב״ם, חינוך בפרסים, זה בסדר. אבל אדם מבוגר שהתחיל בקרמבו והמשיך בריבוק והמשיך בכבוד והמשיך בגן עדן, לאן הוא יגיע עם זה בסוף? הוא חייב לעבור דרך זה, אבל הוא חייב גם להתעלות מזה. אני מציע, בואו נקרא שנייה עוד טיפה, עוד מחילה, עוד טיפה. תסתכלו רגע במקור 4, דילגנו טיפה, אם אפשר גם לקבל את ההמשך, את הצד השני של 31. אני מקווה שאתם מכירים את הרמב״ם הזה. הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק אומר כך, ואתה מעיין בספר זה, 4 בצד שמאל בצד השני של הדף הראשון, ואתה מעיין בספר זה, תבין זה המשל שאני ממשיל לך, ואז תכין לבך ותשמע דבריי בכל זה. שים בדעתך כי נער קטון הביאו אצל המלמד ללמדו תורה, וזהו הטוב הגדול לו לעניין מה שישיג מן השלמות. כשאדם חי חיי תורה, אז לימוד תורה זה הדבר הכי גדול שלו, וזה מאיר את כל החיים הטבעיים. אלא שהוא אותו ילד למיעוט שניו וחולשת שכלו, אינו מבין מעלת אותו הטוב, מה הערך של תורה מצד עצמה, לימוד תורה, ולמה שיגיעהו בשבילו מן השלמות, איזה שלמות האדם קונה בעקבות זה. ולפיכך, מה יעשה המלמד? ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד שהוא יותר שלם ממנו, המלמד מאשר התינוק, הילד, הנער הקטן, ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד שיותר שלם ממנו, שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו, לקטנות שנותיו. אז צריך לגרות אותו כדי להכניע את היצר הרע שלא רוצה ללמוד תורה. צריך לגרות את היצר הרע עם משהו שמספק את היצר הרע. יצר הרע אמרנו זה כוחות החיים הטבעיים. ואז אומרים לו, לילד הקטן, וזה בסדר מבחינת הילד הקטן, כי הילד הקטן הוא ילד קטן. ולכן צריך לזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שנותיו. ויאמר לו, קרא ואתן לך אגוזים או תאנים ואתן לך מאה דבש. היום יגידו, טרופית, קרמבו, במבה, ביסלי וכו'. ובזה הוא קורא ומשתדל. תשאל את הילד, תגיד, למה אתה קורא תהילים? חצי שעה, שווה הקרמבו. אז הוא לא מבין את היחס בין הקרמבו ללימוד תורה. מבחינתו הקרמבו הרבה יותר חשוב מלימוד תורה. אז הנה, הקרמבו החומרי הצליח להכניע את היצר הרע, ואפילו דרך זה שהרוחני נהפך לקרדום לחפור את הקרמבו. ובזה הוא קורא ומשתדל לא לעצם הקריאה, לפי שאני יודע מעלתה, אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל. ואכילת אותן המגדים אצלו, אצל הילד, יקר בעיניו מן הקריאה, וטוב הרבה בלא ספק. ולפיכך חושב הלימוד, עמל ויגיעה, והוא עמל בו כדי שיגיע לו באותו עמל התכלית האהוב אצלו, והוא אגוז אחד או חתיכת, דבש. טוב, והנה הילד הזה גדל והאגוז כבר לא משחק אצלו משחקים, לא שווה להשקיע בשביל קרמבו. וכשיגדיל ויחזיק שכלו, ויקל בעיניו אותו הדבר, כלומר יהפך לדבר חסר משמעות, חסר ערך, קל בעיניו, ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד מלפנים וחזר לאהוב זולתו, אוהב משהו אחר, זרזו אותו ויורו אותו אהבתו בו מאותו הדבר החמוד לו. ואומר לו מלמדו, קרא ויקח לך מנעלים יפים או בגדים חמודים, אני אקנה לך טרנינג. אם אתם התורה. אני אקנה לך אופניים. זה שווה. קרמבו לא כדאי, אופניים שווה. ובזה ישתדל לקרוא לא לעצם הלימוד, אלא לאותו המלבוש, והבגד ההוא נכבד בין אבין התורה, והוא אצלו תכלית קריאתו. הלאה, וכאשר ישלם משכלו יותר ויתבזה, בעיניו זה הדבר, מה זה אופניים? שווה ללמוד תורה בשביל אופניים? לא שווה. מה יעשה? ויתבזה בעיניו זה הדבר, גם כן ישים נפשו למשהו גדול מזה. ואז יאמר לו רבו, למות פרשה זו או פרק זה, ויתן לך דינר אחד או בדינרים, תקבל 400 שקל. אם אתה תלמד תורה, שווה. ובכך הוא קורא ומשתדל לקח אותו הממון, ואותו הממון אצלו נכבד מן הלימוד. אז מה שהיה דבש אצל התינוק הפך לנעליים אצל הילד, הפך לכסף אצל הנער וכו'. הלאה, מתקדמים הלאה, אותו נכון, נשארים באותה נקודה, רק כלפי חוסלרים שמתקדמים, נראה שמתקדמים. ואותו הממון אצלו נכבד מן הלימוד, לפי שתחית הלימוד אצלו שיקח הזהב שיפתחו בו. וכשידע אתון גדול ונקלה בעיניו זה השיעור, וידע שזה דבר נקל, יתווה למשהו נכבד מזה, יתווה וידע שזהו דבר נקל או נקל, פסיק, יתווה למשהו נכבד מזה, ויאמר לו רבו, תגיד לי, כבוד שמעת? אתה רוצה שיקומו לפניך, שגידו לך כבוד הרב ונשקלו לך את היד, יבקשו ממך עצות וכו'. מה אתה אומר? זה לא רע שיקומו לפניך אנשים. כן, משתלה. ויאמר לו רבו, ללמוד כדי שתהיה ראש ודיין ויכבדוך בני אדם ויקומו מפניך כגם פלוני ופלוני. ואז שימו לב, עברנו מהתועלת הגופנית החומרית לתועלת הנפשית. והוא קורא ומשתדל כדי להשיג מעלה זו, ותהיה תחית אצלו מכבוד שיכבדו אותו בני אדם וינסו ושפחו אותו. אומר הרמב״ם, וכל זה מגונה. זה לא לשמה. זה לא חיי תורה. זה הכנעה. אז פעם האגוז הצליח להכניע, ופעם הנעליים, ופעם הכבוד, ותכף נראה שגן עדן ועולם הבא. זה בדיוק המשך אותו מסלול. נקרא עוד טיפה. וכל זה מגונה, שלוש מילים הרמב״ם חותך את הכל. ואומנם יצטרך למיעוט שכל האדם, שישים תכלית החוכמה דבר אחר זולתי החוכמה. ויאמר לאיזה דבר נלמד, אלא כדי שנשיג בו זה הכבוד וזה הוללות על האמת. והלימוד כזה הוא חכמים שלא לשמע. והזהירו חכמים על זה ואמרו, לא תעשה התרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. טוב, אני מדלג טיפה. אני מדלג 4 שורות, 5 שורות, 6 שורות. ואסור לאדם השלם שיאמר, כשאעשה אלה המצוות, שם המידות הטובות, שם המידות הטובות, ותרחק מן העבירות שם המידות הרעות, שציווה השם יתברך שלא לעשותה, מהו הגמול שאקבל על זה? לפי שזה כמו מה שיאמר הנער. כמה דקות בגן עדן אני מקבל? מה עם עולם הבא? משתלם. לפי שזה כמו כשיאמר הנער, כשאני קורא זה, מה ייתנו לי? ואומרים לו, דבר פלוני. לפי שכשאנו רואים מיעוט שכלו שאינו מבין זה אשור, ומבקש אותו לתכלית. לתכלית, תכלית אחר, אנו משיבים לו כשכלותו, כמו שנאמר, ענה כסיל כיוולתו. אז התחיל בדבש, המשיך באופניים, המשיך בכסף, המשיך בכבוד, המשיך בגן עדן. אבל זאת המסלול בדיוק. טוב, זה פחות או יותר הכיוון. וזה דומה למה שהרמח"ל קורא יראת העונש. תסתכלו רגע, אם כבר הגענו לפה, אם קפצנו, אז בואו נקפוץ עוד טיפה וכבר נחזור. תראו במקור מספר 2. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחת הברייתא, התורה מביאה לידי זהירות. אמנם על דרך פרט המביא לזה. כלומר, איך אני אגיע לידי זהירות? על ידי פרט מסוים. מהו הפרט? הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם ועומק הדין עליה. כמה אני חייב בעבודה מצד עצמה וכמה חס ושלום הדין שאני צריך לתת עליה אם אני לא אפעל את החיוב הזה. אומר הרמח"ל, מדלג שתי שורות לפסקה האמצעית, עמודה אמצעית, פסקה שנייה. והנה יש בהתבוננות הזה הערות, הערות בהדרגה. מידת הזהירות, שלוש מדרגות. לשלמי הדעת, זה האידיאל. לפחותים מהם, זה פחות האידיאל. ולכל ההמון כולו, זה פחות אידיאל. לשלמי הדעת, זה האידיאל. תהיה להם הערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא דבר הראוי שיחמד מהם, ולא זולת זה. ושאין רק גדול מחסרון השלמות והחכה ממנו. הם רוצים להגיע לשלמות, להיות שייכים לשלמות. הרמח"ל קרא למדרגה הזאת יראת חטא. תדלגו לפסקה הבאה. והנה סוף המדרגה הזאת, היא הנקראת יראת חטא. שאם היא המשובחות שבמדרגות. טוב, הרמח"ל נוקט דווקא יראת חטא ולא יראת רוממות, נעזוב כרגע. נקפוץ לפסקה התחתונה בעמודה האמצעית. אך לפחותים מאלה, תהיה הערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר מתאבים לו. גם בעולם הזה, וגם בעולם עליון. והתחתונים עוד יותר. הם בכלל, הם רוצים פה את התועלת שלהם. ההמון כולו זה, זה כבר המציאות המעשית העובדתית. טוב, אני חושב שהכיוון הוא ברור. תסתכלו רגע רק עוד הערה אחת בצד השני. החיירה לכל ההמון, הנה הוא בעניין השכר והעונש עצמה. לראות עומק הדין, עד איכן מגיע, אשר באמת ראו להזדעזע ולהתחרט תמיד. אז יש מי שרוצה את השלמות כי היא שלמות, יש מי שרוצה את השלמות כי זה נותן לו כבוד פה ושם, יש מי שרוצה את השלמות כי הוא מפחד מעונש. מה יקרה אם לא? אז הרמח"ל תיאר את זה בשלושת המדרגות של הפחותים, ההמון הפחותים ושלמי הדת. הרמב"ם דיבר על זה בצורה של איך אתה ניגש לכל הקשר אל התורה. אבל המשותף לשניהם, שזה הכנעה, זה סוג של הכנעה, זה לא שיש זרם רוחני אחד שממנו הכל נובע. אלא יש כאן איזה מערכת של מתח בין כוחות, וכוח אחד מנצח את חברו או, 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 או משתלט על חברו, בצורה כזאת או בצורה אחרת, ברווח כזה או, או בחיסרון אחר. כן.
שיש מצבים שהאדם לא ברמה כזאת שהמוסר יעזור להילחם כאילו להשליט את הטוב על הרע. ואדם כזה לחכמי הרפואה, משהו כזה. זאת אומרת שגם אדם שמנסה לעשות את הזרם חיים אחד הזה של התורה, הוא לא רק שהוא לא יכול לבד, זה פשוט כמעט בלתי אפשרי בשבילו, הוא צריך עזרה חיצונית. עכשיו, השאלה באמת, איך אדם יודע מתי הוא צריך את העזרה הזאת, ואיך הוא יודע לפנות, אם נגיד עזרה שהיא לא של תורה.
בואו נעשה סדר, אני הייתי מחלק את השאלה הזאת לשתי שאלות. האם יש מישהו מאיתנו שיכול להגיד שהוא שייך למדרגה האידיאלית של חיי תורה והוא לא צריך, ואין אצלו כבישה, אין אצלו אינטרסים, אין אצלו אגוז, אין אצלו כבוד, אין אצלו עולם הבא, אין אצלו עירת העונש? הרב כותב בהרבה מקומות שעירת העונש, הרב קורא לזה כמו זרעוני גינה, זרעונים, כך הוא כותב במידות הראייה, כמו זרעונים קטנים שכשאתה מגדל אותם בגינה אתה שומר אותם כזרעונים קטנים. אתה לא רוצה שהם יתפתחו לעץ. אבל הזרע הוא חשוב כיותו זרע. אני לא רוצה יותר מזרע. אבל את הזרע הזה אני חייב. יראת העונש אני חייב. לכן אף אחד מאיתנו לא יתאמר לומר שהוא שייך אל הקדושה. כולנו שייכים אל הפרישות. כולנו שייכים אל שתי נטיות מתרוצצות בנפש האדם אל מלחמת העולם הפנימית הזאת. השאלה היא כמה אנחנו מבינים קודם כל בהכרה השכלית שהמגמה היא הישר, המגמה היא הנקי, ובשביל המרכזי שלם אנחנו שואפים הישר ואנחנו מתקדמים לאט לאט אליו, יש כבישות. לכן א', שקרן מי שיאמר שאין בו צורך לכבוש. זה לא נכון. מישהו מאיתנו יכול להעיד על עצמו שהוא לא צריך לכבוש? שהוא לא צריך להיות פרוש? שהוא לא צריך לשים גדר? ודאי שכן. ב', יש מצבים מסוימים בקשר למה שאתה אומר, יש מצבים מסוימים שבהם באמת האדם צריך עזרה מבחוץ לשים את הכבישה הזאת. מה?
כן,
עזרה מבחוץ. ניקח אולי דוגמה שהיא קשורה דווקא לפרשת השבוע שקראנו. סימן רש ג' יושורי דעה, סימן רש ג' יש כ-30 ומשהו סימנים הלכות נדרים. 30 ומשהו סימנים. הסימן הראשון, סימן רש ג', אומר השולחן ערוך, אסור לנדור. הנודר, הכל הפי גמרות, הנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליה קורבן. אל תהי רגיל בנדרים, עדיף שלא תדור כלום. אומר השולחן ערוך, אבל יש מצבים מסוימים שאם אין ברירה, אינדור נדר. בעת צרה, מותר לנדור. אם אדם ירא שיתרשל ממצוות או מלימוד תורה, או שזה יכול לזרז אותו, אינדור נדר. וגם אחרי שהרמב"ם, שהשולחן ערוך מביא את ההיתרים, נגיד הנקודתיים האלה, הלכה האחרונה, אם אני לא צריך שם הלכה ח', אומר הרמב"ם, אל תירגל בנדרים, עדיף שתעשה את הכל בלי נדר. אז יש מצבים מסוים שאדם צריך לכבוש את עצמו מבחוץ. נדר, זה גם סוג של כיבוש מבחוץ. אני מכריח את עצמי, כי אחרת יש לזה מחיר הלכתי. אם אנחנו דנים על פי פשט ההלכה, כן? עכשיו, לפעמים ממש צריך עזרה מבחוץ, על ידי גורם אחר, מישהו אחר, אדם אחר. טיפול מקצועי, לא, כמו שאמרנו הרבה פעמים, לא בכל בעיה, בית המדרש יכול לטפל.
או התורה בכלל.
או התורה, גם הפסיכולוגיה זה התורה, וגם כל מיני כישורי חוץ או חוכמות חול, כמו שראינו, זה גם הופעה של תורה. אבל זה לא תורה במובן הנטו של המילה. ההופעה האלוקית שדיברנו עליה. זה יותר במעטפת. זה לא הנטו, זה הברוטו. זה לא התוך, זה מבחוץ. אבל יכול מאוד להיות שבאמת לכבישה הזאת אדם צריך עזרה. ואמרנו שלא. אבל חשוב שבעצם נכוון את החיים שלנו. אני הייתי אומר ככה, ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, הוא רואה את עצמו שהשביל המרכזי שלו זה פחות מלחמה. זה פחות כובש, זה יותר ישר. זה, הוא כבר זורם את הזרם. אז פעם היה מלחמה בין חומרי לרוחני, בין שמירת שבת לחילול שבת, בין לימוד תורה ללכת לשחק כדורגל. היום זה... כל כבישה נוספת, עם הפנמה וכל הדרך שצריך לעבור, יוצרת איזושהי ישרות חדשה. והישרות הזאת מעוררת כיבוש יותר דק. יותר מדייק. ואז המלחמה מצד אחד יותר קלה כי היא יותר בפרטים, ולא בעקרונות, מצד שני יותר קשה, כי ככל שאדם יותר מתפתח, אז זה כחוט השערה. אז הוא רוצה להיות יותר מדויק. כן, אבל זה לא היה כמותי. אפילו ברמת, נגיד, איכות הלימוד. פעם המאבק שלי היה איפה לשים את הפסיק במשפט הארמי בגמרא. היום המאבק שלי זה לא איפה לשים את הפסיק. זה אם הבנתי נכון את החילוק בין התירוץ הראשון לשני שבתוספות. ואם אני לא מבין את החילוק בין התירוץ הראשון לשני, הכאב שלי הוא לא פחות גדול מהכאב שלא ידעתי איפה לשים את הפסיק. אולי אפילו יותר גדול. כי ככל שאני יותר פנימה, אני מבין כמה יש פנימה. וכשאני חסר את הפנימה הזה, זה מתסכל אותי. ילד קטן לא מבין מה הוא חסר. אדם מבוגר מבין מה הוא חסר. אז יותר כואב לו. מצד שני, אם הכאב היותר גדול הזה, זה מבחינת כאיכות השערה, צדיקים גם מקביל להם כאיכות השערה, אם הכאב היותר גדול הזה, השביל המרכזי שלי, אני שייך לעולם הגמרא, אני שייך לעולם התורה, אני שייך ל... אז השביל המרכזי הוא ביטחון, הוא יציבות, הוא שמחה. אז ככל שאדם מתפתח, הישר שבו תופס ערך יותר מרכזי. והכובש זה יותר צדדים, נקרא לזה כך. כן, רצית לומר משהו מקודם? לא רציתי. בבקשה, אדי.
משהו קצר, אני רק רוצה להבין, לראות אם הבנתי את זה נכון. המשפט שלפני, כמו שהתחלנו על הכבישה, שאומר, האדם מתאמץ תמיד איך להשלים את קרבו השבה הפנימית, ובלבד שאפילו ממנו מציקו נפשו, זה מתכוון לדרגה יותר מנוחה, זאת אומרת שזה לא ישמע. העיקר שהוא רוצה שיפסיקו, יחדלו ממנו מציקו נפשו, זאת אומרת, הוא לא עושה את זה לשם השלמות, לשם האמת, אלא פשוט זה קשה לו, אז הוא מנסה למצוא פתרונות, רק שיהיה לו קצת יותר שלווה.
כן, עכשיו הרב באורות הקודש הולך שם קצת בכיוון אחר. הוא מדבר על, 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 על ארבע אפשרויות איך ליצור את השלום הזה. אז הוא אומר ככה, יש את השיטה של הבודהיזם, הבודהיזם הוא קורא לזה. מה הבודהיסמוס עשה? הבודהיזם ראה את הרע שברע, ראה שאי אפשר להשליט את הטוב, אז הוא מתאבד. הוא לא רוצה חיים. הוא אומר, הרע, אם ככה הרע והטוב לא יכול להשתלט על הרע, אין טעם לחיים, איבד את הטוב עם הרע. זה יאוש. זה הבודהיזם. העבודה זרה, ראתה את הרע, התלהבה מהרע. ראתה את כוחות החיים הטבעיים, רצתה לבסס את החיים הטבעיים. אמרה, בוא נבסס את הרע. העבודה זרה ביצרה, העמידה את הרע וסילקה את הטוב. הנצרות התחכמה יותר. אמרה ככה, יש טוב ויש רע. הרע הוא חזק, אי אפשר לכבוש אותו. בוא נסלק את הרע, נשאיר אותו למי שנמצא מחוץ למנזר, את הטוב המדומה השקרני שלהם, השקרי שלהם, ניקח כביכול לתוך המנזר. שני הממדים של הרע, יצר המין והחברה, נרחיק מהאדם, נסרס את האדם, נכניס אותו למנזר שיתרחק מהחברה, ואז את הרע השארנו מחוץ למעבדה במחאות שנקראת מנזר, ואת הטוב כביכול נכנסנו לתוך המנזר. כלומר, הבודהיזם ראה את הרע, התייאש מהכל, גם מהטוב. העבודה זרה ראתה את הרע, התלהבה מהרע, ביצרה את הרע. הנצרות ראתה את הטוב, ראתה את הרע, הפרידה בין החלקים, אמרה, את הטוב ניקח לאלוהים, את הרע נפקיר למציאות. להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות, היהדות אומרת, בוא ניגל את הרע עם הטוב. אתם מכירים את הפסקה הזאת באורות הקודש? לא מכירים? הנה, בואו נקרא את זה. אולי כדאי לחץ את זה לדפים האלה. הנה, כבר נמצא. אורות הקודש ב' עמוד תף פי ח' שאיפות הייאוש וההצלה. ככה זה נקרא. תף פי ח' אורות הקודש ב' עמוד תף פי ח'. אני קורא. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם. יש ארבע שאיפות שבעצם אפשר לומר מסכמות את המתח הזה, את הפתרון למתח הזה. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם. נשפעות, מלשון השפעה, מרוח העולם במחלקותיו. הנה כבר יוסבר. האחת, שאיפת הרע הגמורה. חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. מזה יצאה התקופה האלילית. והיא פועלת בעומק זוהמתה גם עד כה בכל ענפיה, אני מדלק טיפה. השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעתו, ומתוך כך הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש, להתייאש מהכל, זה הבודהיזם נראה בהמשך, ושאיפת ההצלה בכיליון מוחלט וכונניות חיים למטרה זו. השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה, זה הנצרות. כלומר, להתייאש מהרשעה בעצמה, מהרע ושליטתו בעצמו, למסור בידו את החומר שהשיא שלו זה יצר המין ואת העולם החברותי, שאלה שני הדברים שמחקים את האדם מהטוב, מהאלוהי. אז למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי הנגרר הרבה אחרי מראה העיניים, ולהציל מתוך ייאוש זה את הפנימיות של החיים, שזהו צד הטוב שלהם. השאיפה הרביעית היא עומדת להציל את הכל, מבלי להשאיר גם צרור, לחשוב מהחשבות לבל ידח ממנו נידח, להציל את הגוף כמו את הנשמה, את חיצוניות ההוויה כמו את פנימיותה, את הרע בעצמו כמו את הטוב, ולא עוד אלא להפך את הרע לטוב גמור. ולהעלות את העולם ומלואו בכל צדדיו ותכסיו, את העולם היחידי בכל אחיו החומרי, ואת העולם החברותי בכל צדריו, גם החומרי וגם החברתי, להעמיד את הכל על בסיס טוב, על בסיס הטוב. זאתי שאיפת ישראל. אני מדייק לפסקה הבאה. ומובן הדבר, שבין הייאוש הגמור של הבודיסמוס.
מה הכוונה בשיעור? איך זה מתבטא הייאוש הזה?
התאבדות.
פיזית?
פיזית. ובין, לא הייתי ולא מתכנן להיות. אבל ככה הוא מספרים. לפחות כיוון אחד של הבודהיזם. ומובן הדבר שבין הייאוש הגמור של הבודהיזמוס ובין הייאוש למחצה של הנוצריות שאומרת נפקיר את הרע ניגלת טוב וכולי וכולי, מדלג לקטע הבא. ובא אור ישראל להסיר את כל חושך ולהעביר מן הארץ כל ענן מגדיר וכולי. זה בדיוק הסוגיה שלנו. אז הדרך אל הקדושה עוברת דרך הפרישות, אבל אנחנו רוצים את הקדושה. גם כשאני כרגע פרוש, גם כשאני כרגע מסלק את עצמי, יש לי יצר אכילה. אז אני גזרתי על עצמי דיאטה חריפה. יש לי יצר שינה, אז גזרתי על עצמי צורת שינה חריפה. אז חס ושלום, זה נראה נוצריות. לא. כי המגמה בסוף זה לחזור לישון על מיטה נורמלית, זה לאכול נכון, לאכול כמו שצריך. אלא כרגע, בדרך אל הקדושה, אין ברירה, אני חייב לעבור דרך הפרישות. בסדר גמור, אבל לא ציירתי את הפרישות כתחנה האחרונה, כאידיאל, כמטרה. כי חיי תורה זה הכל. כשהאלוהים יראה את הטבעי. ולא אלוהי וטבעי נפרדים, לקחתי איתי את האלוהי, הפקרתי את הטבעי. זה לא נקרא חיי תורה. יכול מאוד להיות שבשלב הראשון, כדי להגיע לחיי תורה של אלוהי שמיר את הטבעי, אני צריך לשים חלק מהטבעי בצד. יכול להיות. בצד המחשבתי, בצד הנפשי, בצד המעשי. יכול להיות, לא אמרנו שלא. וגם זה מתוך הבחנה מדויקת, ומתוך עצה, ומתוך הבנה עמוקה של המשמעויות גם לטווח רחוק, ובאופן סמוי, מה שכרגע אני לא רואה. אם אני אשים את הגיטרה שנתיים בארון, מה תהיה המשמעות? מה תהיה המשמעות של זה? האם אני יחזור בסוף אל הגיטרה ממקום נכון? האם אני אתפוצץ יום אחד ויגיד, אין לי אלוהים, חס ושלום? מה יקרה איתי? זה לא חוכמה להגיד, אוקיי, אני עכשיו פרוש, אני בשלב הפרישות, שם את הכל בצד. צריך לעשות את זה בחוכמה. גם הכבישה היא צריכה להיות בכבישה.
זה לא כמו כדי של מורת
רב... גם הכבישה צריכה להיות בכבישה.
הרב, אז אם הבנתי נכון, שלאור מה שקראנו, ובלבד שיחזרו ממנו מצוקות נפשו, אז הוא אומר, לנפש הישראלית, באמת שיחזרו ממנו מצוקות נפשו, בסופו של דבר זה תהיה דרך הישרה. עד שהוא לא תהיה בדרך הישרה, הוא לא ירגיש, לא יחדלו ממנו מצוקות נפשו. זאת אומרת, יכול להיות, כרגע, בשביל שיחדלו ממנו מצוקות נפשו, תהיה כבישה. אבל זה עדיין לא יחדלו ממנו מצוקות נפשו, עד שהוא יגיע לאיזשהו מקום שכל הכוחות שלו...
ולכן אמרו דרשנים, ישראל ישר אל.
מה?
ישראל זה ישר.
ישר.
שהאלוקות מופיע בנו בצורה ישר. ישראל ישר אל, כן נראה. בגבולות נכונים ולא בטוטליות. למשל הרמח"ל במידת הפרישות, אז הוא שם מבחין בין שני סוגים של פרישות. בין הפרישות הוא קורא לזה של הגויים השכלים, שאפילו ממה שהם לא צריכים לפרוש הם פורשים, לבין הפרישות של ישראל שמשהו מותרי לך, את זה תשים בצד. מידת הפרישות בסילת ישרים אפשר לקבל. אבל גם בזה אומר הרמח"ל צריך להיזהר. רק רגע, נענה תשובה לשאלה הזאת. מידת הפרישות הוא שם מקשה, הרי מצד אחד כתוב כל יושב בתענית נקרא קדוש, מצד שני כל יושב בתענית נקרא חוטא. טוב, בקיצור דברים ארוכים. אני קורא סוף פרק י' ג' בעמוד קוף בהוצאה שלי. אך הפרישות הרע הוא כדרך הגויים השכלים, אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנעו מעצמם גם את המוכרח. עכשיו אנחנו נכנסים לקושיה יותר עמוקה. מה זה נקרא מוכרח? מה זה הכרחי? הכרחי זה גופני? הכרחי זה נפשי? כרטיס חופשי חופשי, חופשי חודשי באגד או בדן. זה הכרח או מותרות? אני יכול ללכת ברגל. מקריאת משה לכותל. אוטו, מיקרוגל, זה הכרח או מותרות? אז השולחן ערוך והמשנה ברורה, בסימן קופנון ו, אז שם גם משמע וגם פה משמע, שצריך שאדם יקשיב לעצמו מה הוא מוכרח. הוא נקרא אולי עוד טיפה. אך הפרישות הרע הוא כדרך הגויים השכלים, אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנעו מעצמם גם את המוכרח. וייסרו גופם ביסורים ודברים זרים אשר לא חפץ בהם השם כלל. ורמב"ם כידוע בשמונה פרקים נכנס קשה מאוד באותם החסידים שהלכו לקצה כשיטה. אלא אדרבה, חכמים אמרו, אסור לאדם שיסגף עצמו. ובעניין הצדקה אמרו, כל מי שצריך ליטול ולא נוטל, הרי זה שופך דמים. וכן אמרו לנפש חיה, והיא אדם לנפש חיה, נשמה שנתתי בך החיה אותה. ואמרו, כל יושב בתנית נקרא חוטא. ומידוע בדלא מצי מצייר נפשי, כשהוא לא מצייר את עצמו, כשהוא לא צריך לצייר את עצמו. והילל היה אומר, גומל נפשו איש חסד על אכילת הבוקר, כשהוא יכול לארוחת בוקר, אז הוא אומר, אני עושה חסד עם עצמי. אני מדלג לכלל. הרי לך הכלל האמיתי. כל מה שאינו מוכרח לאדם, בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה? מה זה מאיזה טעם שיהיה? יש טעם גופני, יש טעם נפשי. יש טעם אולי לפעמים של הרגל, למרות שזה מאוד מסוכן למשפט שאמרתי עכשיו. לפעמים הרגלים הם הרגלים מגונים. האדם צריך להכיר את עצמו. כמה הוא יכול באמת לוותר, ומה הוא לא יכול לוותר. מה זה סתם מה שכתוב בגמרא בירושלמי, שאסור לגור בעיר שאין בה גינת ירק? אסור לגור בעיר שאתה לא רואה ירוק. מה זה משנה? אני בבית, יש לי ספרים, מנורה, שולחן, כיסא. אלישע הנביא, מספיק. מה צריך יותר? אתה צריך גינה. לא בבית שלך דווקא, ויש לך גן סקר, בסדר, גם טוב. קצת מרחב של חיים. אז כל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה. זה יכול להיות טעם כלכלי, יכול להיות טעם גופני, יכול להיות טעם נפשי, יכול להיות אשתו. זה גם סיבה חשובה. כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. לכן אומר הרמח"ל, אני לא יכול לתת לך טבלה. הנה זה כלל נאמן, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שיקול הדעת. ולפי שכלו יעולל איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים, כי רבים הם. ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם, אלא דבר דבר בעיתו. כל פרט, כל מקרה, לגופו, האם הדבר הזה מוכרח לי או לא? זה מאוד סובייקטיבי. לכן המשנה ברורה כותב בשער הציון, שם הוא כותב, שכדי שהיצר לא ירמה את האדם, אז הוא יחשוב אילו הוא היה צריך לפרנס את חברו, כפי שהוא צריך לפרנס את עצמו. מה היה אומר שהוא מוכרח לו? אוטו, הוא לא צריך אוטו, שייסע באוטובוס. אוטובוס הוא לא צריך, שילך ברנגל.
אבל זה גם ברגע, הייתי אומר שהוא צריך אדם חיצוני, שיעזור,
כי הוא אובייקטיבי. בסדר, אז המשנה ברורה סומך על האדם, שאם זה מישהו אחר, אז יש לו אמון. לירן, בבקשה, כן.
אני חושב שאתה אדם עושים עצמו משהו, בין אם זה פחית
הצנאה
או
חמוד
של
אוכל,
לא
יודעת
תמיד, אבל
הרבה פעמים קרים. אז תרצה לתוך איזושהי עצבנות כזאת, תראה, למדנו את זה כשראינו את הפסקה בשכון ערור בסמן רשלה מדלף, שאם אי אפשר לו בלא שינה צהריים, אישה. עכשיו, איך אתם יודעים אם הוא יכול בשנת צהריים או לא? יבדוק. יעשה טסטים על עצמו, יבדוק. יראה מה קורה איתו בשעה מאוחרת בלילה, הוא מרוכז או פחות מרוכז. יבדוק מה קורה איתו. זה לא עניין של אימורים, זה לא עניין של סברות, זה עניין שאדם צריך להכיר את עצמו, להיות מספיק ישר וכן עם עצמו, ולדעת האם הדבר הזה הוא נכון. אני רוצה רגע לתקוף נקודה שצריכה התקפה חמורה, אני אעשה את זה בעדינות, אבל צריכה התקפה חמורה. להיות צדיק במכון מאיר זה לא דווקא להישאר שלושה שבועות בין י' באב ל-א' אלול במכון מאיר. מי אומר שזה להיות צדיק? אולי להיות צדיק זה דווקא לצאת קצת לטיול. לא, זה לא אומר לא ללמוד. זה אומר ללמוד במינונים אחרים, באיכויות אחרות, בכמויות אחרות. אבל אולי אם אתה דווקא תישאר פה מקובץ שלושה שבועות בין הקירות, אחרי שהחברים שלך טיילו, עבדו, פגשו משפחה, קצת יצרו מינונים אחרים בהופעת החיים, והמינונים האלה הם נצרכים לאנשים כאלה ואחרים. הם יחזרו מלאי כוחות, מלאי מוטיבציה, הם ייכנסו לגמרא, הם ישבו 8 שעות רצוף, לא יוציאו את הראש, ודווקא אתה שמרוב צדיקות, ישבת באדיקות בבין הזמנים, מוצא את עצמך מתפוצץ. אז נא לא להיות, כמו שאמר שלמה המלך, צדיק הרבה. אל תהי צדיק הרבה, למה תשומע? למה תיצור שממה בכוחות החיים שלך? אם אתה מתנהג בצדיקות הרבה. אז אדם צריך להיות מספיק ישר עם עצמו ולדע, האם הנפש שלי זקוקה לטיול? האם הנפש שלי זקוקה קצת, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל נשתמש בה, לעברור. מצד שני, לא להיות עם רפיון, ולא להיות עצלן, ולא להיות אדם שמתרץ תירוצים ונותן הצדקות כל היום לעצמו. צריך פה הקשבה מאוד פנימית, מאוד אמיתית, ומאוד יכול להיות. בואו נסכים. שאדם לפעמים בחר בחירות כאלה ואחרות, והן בחירות לא נכונות, והמציאות הוכיחה לו שהוא טעה בבחירה שלו, בסדר, מודה ועוזב ירוחם. אז הוא בחר לא נכון. אז הוא היה בטוח שהוא צריך 2 טיול, דיבר שהוא צריך 4 טיול. בסדר. אז הוא טעה בבחירה שלו. פעם הבאה ילמד. ומצד שני, לא יכול להיות שאדם יתפוצץ מבפנים, ואחרי זה ישאל, למה יש לי עצבנות דתית? למה לי, כמו שלירן הגדיר את זה, למה יש לי כזאת סיסה? למה יש לי כזאת עצבנות? ברור למה יש לך. כי אתה לא נותן לעצמך את האיזונים הנכונים.
קדישה של הקדישה.
זה מה שהתכוונתי מקודם. כן. שצריך להיזהר מהזהירות, הרב אומר באורות התשובה. אלון, כן.
אני רוצה לשאול,
לגבי מה שהרמב״ם אמר, חינוך ילדים בפרט. איך מההתפתחות של ילד, זה לא הופך בנערות והבחרות?
תסמוך על הילד, תסמוך על ההורים, ותסמוך על ריבונו של עולם. ילד בריא מגיע בשלב מסוים להכרה שהוא מתבייש לקבל. הוא מתבייש. אז ההורים ייתנו לו דמי כיס, אבל הוא... או שיתחיל אותם, או שיקח, אבל ידע שזה לא עיקר, עיקר המימון שלו. זה קורה או לא קורה? אדם מתבגר, מספיק ישר, מספיק כן, מספיק אמיתי, הוא לא רוצה להיות אוכל חינם, הוא רוצה לפרנס את עצמו בכבוד. לא רק ברמה הכלכלית, בכל הרמות. טוב, התקדמנו לא רע היום. אנחנו מתקדמים בסדר. שיעורי בית אם אפשר. אין היה מקור מספר 3. מספיק, למחר. אין היה מקור מספר 3. בסדר? יום חמישי עושים סיום. בעזרת השם.